שאל השואל ואמר, האם התופעה שנחשפנו אליה בימים האחרונים, מה שמכונה בתקשורת פיליבסטר בפרלמנט הישראלי, אשר לפי יש אומרים, זה מהווה דוגמה מופתית לדמוקרטיה מאוד מאוד קלאסית בישראל, האם הדבר הזה מקובל בעולם ההלכה? רוצה לומר, בסנהדרין, שיהיה מוסד העליון המוסמך לקבל חוקים או להכריע הלכות ששנויות מחלוקת, ואשר אמונים על פי הכלל אחרי רבים להטות, האם גם שם מיעוט רשאי או חייב לנהוג כמו האופוזיציה ולמשוך כדי שהחוק או דעת הרוב לא תתקבל או שתדחה או כל מכשול אחר, האם זה מקובל בעולם ההלכה או לא? והתשובה, אכן שיטת ההלכה שונה במהות לחלוטין ממה שקוראים הליך דמוקרטי. ההליך הדמוקרטי הזה שנחשפנו אליו בימים האחרונים, הוא מצביע על המבוכה הגדולה מאוד בתרבות הדמוקרטית המערבית, אשר לעניות דעתי זה אחד הדברים שמצביעים על ראשית התפוררותה של הדמוקרטיה במהלך הזמן. כמו גם, כפי שכבר אמרנו, שההפגנות במוצאי שבתות, אשר יוצרות מין בית דין שדה ומרשיעים בני אדם מסוימים בטרם נסתיימו חקירות, בטרם נתקיים הליך שיפוטי ראוי, שזה גם כן פגיעה קשה מאוד בהליך הדמוקרטי, יש בזה הפעלת לחץ על בעלי תפקיד כמו יועץ משפטי, על משטרה, כי יוצרים דעת קהל מסוימת, מתאים עניינים מסוימים. אז אני יודעתי, כמו שההפגנות האלה הם פגיעה קשה מאוד בדמוקרטיה, למרות שלכאורה הם באים ונעשים בשם הדמוקרטיה, הם ראשית התפוררותה של הדמוקרטיה, כי הם פוגעים בערכי יסוד מאוד מאוד גדולים, חפותו של אדם, חופש ההוראה, חירות ההוראה של הגורמים העוסקים בחקירה ובהכנת כתב התביעה ובהליך השיפוטי. וכבר נמצאו שופטים שהיו כנים ואמרו שמה שטוענים שהשופטים הם מקצועיים ולא מושפעים מדעת הקהל, שזה לא נכון. האדם זה אדם, הוא שומע דברים שחוזרים ונשנים כל כך הרבה פעמים, גם הוא בשר ודם ומושפע. היו שופטים שהודו בכך, היה שופט בית משפט העליון שהודה בכך, היה נשיא בית משפט מחוזי שפרש גמלאות שהודה בכך, למרות שבדרך כלל אומרים שהשופטים מקצועיים והם מעל הכל, הם בשר ודם, ולכן זה ברור שזה לא הליך דמוקרטי אמיתי, זה פגיעה בדמוקרטיה וראשית פרוטה. אותו דבר גם אתמול, מה זה נקרא הליך דמוקרטי אמיתי? כשקודם כל אין הצבעה סיעתית אלא הצבעה עניינית מצפונית, כשהמטרה היא ברור העניין ולא הפלת הממשלה. לא, הפלת ממשלה זה עניין פוליטי, ואילו חוק ההמלצות, אם הוא עניינית נכון או לנכון, זה דבר בפני עצמו. כשר או תמה, זה דבר בפני עצמו. אז יתכבדו כל 120 חברי כנסת, ללא הבדל סיעות, ויתנו נימוקים ענייניים לכאן או לכאן, אם החוק הזה ראוי או לא, ושבני אדם ישתכנעו זה מזה מכוח האמת שבטעונים, ולא בגלל שעושים פיליבסטר וקוראים מכל מיני מקורות, שייקספיר וכיוצא בזה, הכל להעביר זמן, הכל להעביר זמן, למשוך עוד ועוד ועוד. אלה לא טעונים עניינים. נכון שעולו טעונים עניינים גם כן, אבל הכל בדווקאות. אלה שומרים על הממשלה שלא תיפול, ואלה היעד שלהם להפיל את הממשלה. כלומר, היעד הוא לא ברור האמת בחוק ההמלצות. הנה צעור הוא. אתם יכולים לשמוע חברי כנסת מאלה שתמכו, או יותר נכון, תנגדו לחוק ההמלצות. אתם לא מאמינים למשמע אוזניכם. הם אומרים, זה חוק הכי מנוגד לדמוקרטיה, הכי פוגע בערכים. בכל יחד, רבונו של עולם, איך אתה יכול לומר דבר כזה? הרי בסופו של דבר יש כאן טיעון חזק ואמיתי, שבעידן שחקירות משטרתיות ממושכות, ובעידן שהתקשורת שולטת בכיפה, ובעידן שיש הדלפות מהחקירות המשטרתיות לתקשורת, ואז יוצא שהאדם אשר הוזמן לחקירה, כבודו או כבוד משפחתו, נרמסים, נדרסים, פשוט דנים אותם לחובה בכיכרות העיר, בדין שדה, והם בעצם כבר אשמים אצל המון העם, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה להיות השופטים, להיות המחוקקים, להיות הגוזרים את הגזר דין, ואז גם כשאחר כך בסוף נמצא שאין מקום לתביעה, אחרי כל כך הרבה זמן שהשם שלו עולה ודנו ואמרו פרשנים כך ואמרו פרשנים כך וכולי, מי ישיב את כבודו? מי ייתן לו נוח לנפשו לאחר שהרסו אותה וכן למשפחתו? מי יעשה את הדבר הזה? אז אני מבין אם באים ואומרים, תשמע, חוק ההמלצות בא לחפות על מנהיגים שנחשדים בשחיתות וכולי וכולי, אוקיי, זה טיעון. משעה שיש החרגה ואלה לא כלולים, ואז אתה מדבר ברמה עקרונית ולא ברמה של הנחקרים דהיום, כן? אז אם כן, איפה? דון לעניין, ותראה גם את ההיבט השני של המטבע, ואל תהיה חד צדדי, ואל תדבר בהתלהמות כאילו חוק ההמלצות אין גרוע יותר ממנו, אין גרוע יותר ממנו. אתה הרי לא נותן מענה לכבוד האדם וחירותו של אותו אדם אשר כבודו נרמס ונדרס. אני זוכר מוריי ורבותיי, עם הרב שלמה קורח השם ישמרו וחייהו, בזמן שהיה הליך משטרתי ושיפוטי בעניינים כספיים אז, והרב עוד לא זמן לחקירה, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, לא זמן לחקירה, וכותרות בעיתונים, מערים ערבים ומחשיכה שוחים, וידעות אחרונות שמשקחות ראשונות, והארץ שכולו נוטף ארץ, על רב וכו' וכו', עם השם שלו, עם התמונה שלו, והכל. ובסופו של יום, אחרי כן, הזמין אותו לחקירה, כשהוא כבר פתילה, הוא כבר כבודו נרמס, הוא הכין אצלי צבא, הוא לא יודע עד היום הזה שזה אצלי אכן צבא, אומר שהוא היה בטוח שהוא לא יחזיק מעמד מבחינה בריאותית, מבחינה בריאותית, הוא כבר שכח. כן? עזרנו לו בכל הדברים האלה, בסוף יצא נקי מן הכל. אז מי ייתן את הפיצוי הנפשי והבריאותי לבני אדם כאלה? לכן, אין צל של ספק, זוהי דמוקרטיה בראשית התפוררותה. היא חד-ממדית, היא פופוליסטית, היא דוגמטית, היא פוליטית, היא לא עניינית, ולכן אין ללמוד מהם כלום, זה לא דיון. אחרי שעשו פיליבסטר, ואחרי כל זה, עוד הולכים לבגץ. אז מה הועילו חכם בתקנתם? במקום פיליבסטר, יקבלו על עצמם, מקום שאנחנו לא מגיעים למסקנה, בואו, נלך ועלית אל המקום אשר יבחר השם, הלו הבגץ, והוא יאמר לך את מה שאמרו לו מן השמיים, ונגמר הסיפור. אבל, ברגע שאתה הולך ואומר, לא, 120 נבחרים על ידי העם, נציגי העם, מתקדשים ביניהם ובינם לעצמם, עכשיו לאחר שבכל זאת נתקבל אחרי רבים להטות, לא, עכשיו נעלה אל הבגץ שנתמנה על ידי במינויים, והם יקבעו, יכריעו. הרי הדברים האלה אינם דמוקרטיה אמיתית, זה לא דמוקרטיה אמיתית. תאמרו לי, אז הוא מה קורה אצל בתורת ישראל? הנה רבותיי, צחקו עלינו שהסנהדרין אין בהפרדת רשויות. מה פירוש? הם המחוקקים והם הפוסקים. והם התהדרו בכך שיש אצלם הפרדת רשויות. ויפה, נכון, אין ספק, הפרדה בין הרשות המחוקקת ובין הרשות המבצעת ובין הרשות השופטת. אבל דה פקטו זה לא מתבצע. דה פקטו, בסופו של יום, הרשות השופטת מתערבת ברשות המחוקקת וברשות המבצעת. למרות שאתה נושא בקול גדול שכאילו יש הפרדה בין הרשויות. לעומת זאת, באה תורת ישראל ואומרת, אתם אינכם פוסקים פסקים מראשכם. אתה לא בא ואומר, אני מייצג את הנאורות, אני מבין את הנאורות, והוא לא מבין את הנאורות. הוא דתי, הוא חשוך, הוא כך וכך, אני בתוך עמי יושב, כמו ששופט במחילה מכבודו, הפך להיות רבותיי המצפון של האומה. יש במכללות רצון שאכן באמת הגברים ילמדו לבד והנשים תלמדנה לבד, וזה רצונן, זה רצונן של הנשים וזה רצונן של הגברים. שופט בישראל בית משפט העליון אומר, אתם גוזרים גטאות לחרדים, הרי זה רצונן. מה אם במחילה אחרי השוואה, באותם זמנים שעדיין היה מה שנקרא שירותים לגברים ושירותים נשים, אתם מפלים אפליה מגדרית, תעשו שירותים שותפים. איזה אבלי עולם, איזה אבלי עולם, איפה הראש מונח? מי עשה אותם רבותיי לתורם לשמיים? כל אחד בא עם תורם לשמיים שלו. לא חיים הסנדרים רבותיי, יש לה תורם לשמיים, לא תורת כל אדם בידו אלא תורם לשמיים, וכל השבעים ואחת כנועים לתורם לשמיים, והוויכוח שם הוא ענייני, לא סיעתי. אין שם מה שנקרא לכופף ידיים מי יהיה בשלטון, זה לא מה שנקרא מוסד חקיקה ומוסד מבצע שכל אחד ואחד מבחינה פוליטית נסה לכופף את השני, לא, ענייני לחלוטין. לכן הם לא יכולים להונות אותנו ולומר אין אצלכם הפרדה בין הרשויות, לא, יש הפרדה בין הרשויות. דוד המלך הוא איש ביצוע, בא אליו הנביא ואומר לו, אתה עשית מעשרה, ואמר סליחה, אני חוזר בי, יש הפרדה בין הרשויות, אבל מוסד המחוקקים ומוסד הפסיקה זה אותו אחד, כי החקיקה אצלנו והפסיקה אצלנו היא עניינית, היא לא סקטוריאלית, היא לא סיעתית. ולכן רבותיי, תמיד אומרים לי דתיים ולא דתיים, דתיים אומרים אין דמוקרטיה ביהדות, ואני אומר יש דמוקרטיה והדמוקרטיה, וחילונים אומרים אין דמוקרטיה ביהדות, זה תיאוקרטיה, ואני אומר זו הדמוקרטיה במטבה. לכן אין צל של ספק, הוויכוח ביני ובינם עוד ילך וימשך עד שיגלו שהדמוקרטיה המערבית הזו היא שאינה דמוקרטיה אמיתית, ואז יגיעו לסודה של תורה מן השמיים, שאצלנו הדמוקרטיה היא בהכרעות חופשיות, אישיות, אמיתיות. עד כדי כך, אם חבר סנהדרין אין לו דעה בעניין מסוים, מה שנקרא נמנעים, יש נמנעים, אז מצביעים, נמנעים, אין נמנע, את אין לך דעה, ארויס, נכניס אחד במקומך וייתן הכרעה. אדם אשר מצביע ברגליים ולא מגיע להצבעה, ארויס, נותנים אחד במקומו, אנחנו רוצים 71 מלא שיצביעו. זה נקרא רבותיי הצבעה עניינית, רעיונית, ערכית, אמיתית. לכן עוד ישו ויגלו שאכן באמת כל מה שנראה לנו כדמוקרטיה זה פיליבסטר אחד גדול, זה משחק אחד גדול, זה ראשיתה של ההתפרות הדמוקרטית האמיתית. שוב ישובו בעזרת השם לדמוקרטיה עם חירות ההוראה האמיתית העניינית בתורת ישראל, שישר תוביל לעתיד לבוא. רבי חנניה.